אנחנו אמרנו ש היום אנחנו נעמוד כהמשך למה שדיברנו פעם קודמת לגבי סוגיית החסד והאכזריות. היום אנחנו נעמוד על אחד ההבדלים העקרוניים שהיו במלחמה בין הנהגת שאול להנהגת דוד, כפי שהנציב חוזר על הדברים בכמה מקומות. סוגיה מאוד חשובה, גם מאוד אקטואלית לימים שלנו, גם ברמה החיצונית, כלומר היחס שבינו לבין אומות העולם, וגם ברמה המוסרית שלנו כלפי עצמנו. אז אחד מהמקורות שהם הרקע לדברים, שהפסוקים שמתארים את ההנהגה של שאול, לכאורה ההנהגה המוצלחת של שאול, הנהגת המלוכה, מופיעים בשמואל א' פרק י' מפסוק מ' ו'. נאמר כך, אני אקרא: ויעל שאול מאחרי פלישתים, ופלישתים עלו למקומם, ושאול לחד המלוכה על ישראל, וילחם סביב בכל אויביו, במואב ובבני ימון ובאדום ובמלכי צובה ובפלישתים ובכל אשר יפנה ירשיע, ויעש חיל ויח את עמלק ויצל את ישראל מיד שוסהו. לכאורה הפסוקים האלה הם פסוקים שמתארים את הצלחתו הנפלאה של שאול. שאול מולך על ישראל, משליט את מלכותו, כפי שקורא לזה הנביא, לחד המלוכה, מצליח להכניע את כל האויבים, מואב, עמון, אדום, צובה, פלישתים, עמלק, עד כדי כך ויצל את ישראל מיד שוסהו. רק יש בעיה אחת, שכשהפסוק מתאר את הפעולה של שאול, אומר הפסוק, ובכל אשר יפנה ירשיע. ולכאורה היה צריך להיות כתוב, יצליח. יסכיל, או כמו דוד, וידע דוד לכל מחה משכיל, והשם עמו. איך יכול להיות שהפסוק שמתאר את ההצלחה לכאורה של שאול בהנהגת המלוכה, הפסוק הזה קורא להצלחתו רשע, ובכל אשר יפנה ירשיע? פסוקים קשים מאוד. איך יכול להיות? אז הנציב, בדף שלפנינו, הנציב עוסק בנושא הזה בכמה מקומות. אחד המקומות המרכזיים זה בפרשת בלק, לגבי אחת הנבואות של בלק, ששם הנציב עושה השלכה ביחס לתקופת דוד המלך. ידוע הפירוש של חז"ל, הנציב גם ככה מפרש, אחד הפירושים, שהפסוקים של נבואת בלק הם בעצם ההופעה ההיסטורית של עם ישראל במהלך ההיסטוריה. וכאן אומר הנציב, הגענו לתקופת שאול ודוד. אז אולי נקרא את הפסוקים שעליהם אנחנו רוצים לעמוד היום. זה מופיע בפרק ספר במדבר, פרשת בלק פרק כ"ד, מפסוק ח'. אצלכם חסרה מילה אחת, אני אקרא אצלי: אל מוציאו ממצרים, כתועפות ראם לו, יאכל גויים צריו, ועצמותיהם יגרם, וחיציו ימחץ, קרא שכב כארי, וכלבים יהיה קימנו, מברכך ברוך ועורריך ארור. אלה הפסוקים שאנחנו רוצים ללמוד היום, שקשורים מאוד לנושא שלנו. מילה אחת, לא מחוק. אל מוציאו ממצרים. פשוט התלבטתי אם לצלם בשביל מילה אחת עוד 40 צילומים.
האל הזה זה בצרה.
האל בצרה, נכון. אל מוציאו ממצרים. עם יתיב. אל מוציאו ממצרים. טוב, אז כדי להסביר את הפסוקים האלה, אנחנו נלך לשיטתו של הנציב. נתחיל באמצע הדרך, אולי נחזור לתחילת הדברים. אם תסתכלו רגע בעמוד קופטט, בצד שמאל, בעמודה השמאלית, בערך שורה עשירית מלמעלה, בעמודה הימנית, ועצמותיהם יגרם. אתם רואים את זה?
לא.
עוד פעם, העמוד השמאלי, בעמודה הימנית, שורה בערך עשירית מלמעלה בנציב, ועצמותיהם, מול המילה לך, בדיוק, ועצמותיהם יגרם. על המילים האלה בפסוק מתעכב הנציב. מה הפשט ועצמותיהם יגרם? אומר הנציב, זה היה בעצם החילוק העקרוני בין הנהגת שאול להנהגתו של דוד. אומר הנציב, הנה בשאול המלך כתיב, ואל כל אשר יפנה ירשיע. וכמו שראינו עכשיו, הפסוק הזה מתאר את הצלחתו כביכול המוחלטת מבחוץ ומבפנים של שאול, ושאול אחד המלוכה. גם בתוך עם ישראל וגם כלפי האויבים. אז הנה בשאול המלך כתיב אל כל אשר יפנה ירשיע, וגבי דוד המלך כתיב ויהי דוד לכל דרך המשכיל. ובשניהם הכוונה שהצליחו במלחמתם. הנה הפסוקים שקראנו בשאול, ודאי שהם מתארים את הצלחתו במלחמה ובמלוכה. אז איך יכול להיות שכתוב ובכל אשר יפנה ירשיע? אומר הנציב, אבל הנפקא מינה שביניהם, מה הייתה הנפקא מינה? מה הייתה אסטרטגיית המלחמה של שאול מול אסטרטגיית המלחמה של דוד? שתכף נראה שלאסטרטגיות השונות האלה יש השלכה גם כלפי אומות העולם וגם כלפי עם ישראל בעצמו. ובשניהם הכוונה שהצליחו במלחמתם. אלא הנפקא מינה, מה הנפקא מינה בין שתי ההנהגות המלוכה הללו? אבל הנפקא מינה שביניהם, שיש מתגבר במלחמה ואינו כובש את שכנגדו תחתיו, ורק מפיל ומחליש אותם. יש הנהגה אחת, נקרא לה ככותרת למרות שהיא לא מדויקת, אבל רק כדי להסביר, יש מציאות שנקראת צבא הגנה. אנחנו צבא שמגן על עצמנו. כלומר, מה המטרה של המגן? להחזיר את המצב הקדום לקדמותו. יש איזושהי התנהלות נורמלית, המציאות מתנהלת באיזשהו אופן, פתאום יש איזושהי פריצה מהסדר הזה, ואז אנחנו יוצאים להגן על הקיים, נכון? אכן כשאנחנו אומרים להגן, אנחנו מגינים על היש, מגינים על הקיים, מה שנקרא שמירה. יברכך השם וישמרך. שמירה זה שמירה על היש, ברכה זה תוספת על היש. אז אם כן, שאלנו פעם, אז למה הפסוק לא אומר, ישמורך השם ויברכך? קודם כל שמירה על היש, אחר כך תוספת והברכה. קודם כל שמירה, אחרי זה ברכה. למה הפסוק אומר קודם כל ברכה, אחרי זה שמירה? נכון, אצלנו זה שמירה וברכה. אצל הקדוש ברוך הוא זה ברכה ושמירה. אצלו זה תוספת, התוספת היא עצמה השמירה. יברכך השם וישמרך. אבל אצלנו זה שמורך, ישמור האדם את עצמו ויתברך, נקרא לזה כך. בכל אופן, אם כן, אז דרך אחת של המלחמה זה להתגבר נגד מי שקם עליך. יש מתגבר במלחמה ואינו כובש את שכנגדו תחתיו. הרבה פעמים המלחמה הזאת היא מלחמת הגנה. אתה רק קם להגן על היש. וגם אם אתה יוצא לפעמים להתקפה, ההתקפה היא מאוד מוגדרת ומאוד מדויקת. והמטרה שלה היא אחת. ורק מפיל ומחליש אותם. המטרה שלך היא אחת, לנצח את האויב במלחמה. זהו. אבל אתה לא כובש את שכנגדך תחתיך. מילים אחרות תכף נראה בנציב, אתה לא מעמיד שלטון על אותו המקום שאותו אתה כבשת. אפשרות אחת, שאתה יוצא לאיזה מבצע ואתה מפיל את האויב, אבל אתה לא משליט את שלטונך על המקום שבו אתה יפלת את האויב. ואז, מה קורה? ואז נמצא, אינו מצליח את אומתו. אתה לא מצליח את האומה שלך. יותר מזה, לא רק שאתה לא מצליח, אתה משלה את האומה שלך. אתה מרשיע פעמיים. אתה גם מרשיע כלפי האויב, כי אתה גורם לאויב לקום מחדש על הרגליים. אתה יוצר אצלו אשליות שהוא מסוגל לקום וללחם הפעם השנייה ולהצליח. ובאמת, אתה מרשיע את העם שלך, כי אתה גורם לעם שלך אשליה. ואז העם שלך חושב שהנה, ניצחנו במלחמה, עכשיו יהיה שקט. ואתה גורם לעם שלך לצאת שוב פעם למלחמה, ושוב פעם להיאבק, ושוב פעם להתעסק בהרג אנשים וכו'. אז הפוך, הרשעות, גם כלפי האויב שאתה משלה אותם, וגם כלפי העם שלך שאתה משלה אותו, המציאות הזאת של האשליה, של הפלה והחלשה לשעה שהיא מספיקה, ולא כיבוש תחתיו, זאת רשעות. א', זאת רשעות כי זה לא נכון. ב', זאת רשעות כי אנחנו נצטרך שוב פעם להתעסק בהרג ובדם, ובמלחמה. ואז ימות עוד אנשים, ואז גם יתפוצצו כל מיני חלומות. עוד פעם, בואו נקרא את המשפט הזה. אבל הנפקא מינה שביניהם, שיש מתגבר במלחמה, ואינו כובשת שכנגדו תחתיו. אלא, ורק מפיל ומחליש אותם. נמצא, אינו מצליח את אומתו, אלא מרשיע את שכנגדו. הוא מרשיע, הוא גורם לאותם אלה שנגדו, לאויבים, הוא גורם להם להרשיע שוב. וממילא גם זה רשע כלפי עם ישראל, כלפי העם שלו. כי העם שלו חושב שהנה פתרנו את הבעיה, ניצחנו במלחמה. וממילא העם הזה צריך לקום שוב פעם ולצאת למלחמה, שהיא עצמה. כמו שראינו, עיסוק לא פשוט בכלל. ויש, זאת הנהגה אחת. ויש הנהגה שנייה, מתגבר וכובש תחתיו. לא רק שהוא מתגבר במלחמה על האויב, מנצח את האויב, אלא כובש תחתיו את האויב. וזהו הצלחת האומה. מדוע? כי א', כמו שאמרנו, אתה לא יוצר אשליות אצל האויב. ב', אתה באמת ניצחת את המלחמה עד הסוף. ג', לא תהיה כאן מציאות של רישות חדשה. האויב לא יקום עליך ברישתו, ועם ישראל לא יצטרך לתת תשובה למלחמה ולעסוק בעניינים של אכזריות ונקמה וכוחנות וכעסנות וגאוותנות וכו'. וזהו הצלחת האומה. וזה היה הנפקמינה בין שאול לדוד, אומר הנציב. שאול היה רק מחליש ומרשיע את שכנגדו. כששאול היה יוצא למלחמה היה מכה אותם. אם נחזור עכשיו לפסוקים, אולי זה רמוז גם בפסוקים. ושאול אחד המלוכה על ישראל. וילחם סביב בכל אויביו במואב ובבני עמון ובאדום במלכי צובה ובפלישתים ובכל אשר יפנה ירשיע. נכון? הוא הצליח לנצח את המאבקים האלה. אבל זה היה בזה צד של רישות. כמובן, שאול למדרגתו. ויעש חיל ויח את המלאק. ויצל את ישראל מיד שוסהו. השוסה בא לפגוע. הצלנו את עם ישראל מהפגיעה, אבל מי אומר שהוא לא יקום אחר לפגוע מחדש? הוא יקום שוב על הרגליים. זה היה ההבדל בין שאול לדוד. שאול היה רק מחליש ומרשיע את שכנגדו, גורם לאויב שכנגדו להרשיע שנית. ודוד היה כובש ומעמיד נציבים שלו באדום ובמואב, כפי שמבואר בפסוקים, וכל האומות שכבש. אומר הנציב נפלא. וזהו, אני מדלק שורה, וזהו מה שראה בלעם. בואו נתחיל בפסוק שוב. אל מוציאו ממצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. כתועפות ראם לו. אומר הנציב שהראם הולך לאט לאט. תראו רגע אם אפשר, אצלנו בצד ימין, בעמוד 216. כתועפות ראם לו, כבר פירשנו תועפות לשון ויעף. לשון תעופה. וכן תועפות ערים. הוא משל לפריחה בגבוה. והראם, אף על פי אם שהולך בדרך הילוכו לאט לאט, למרות שההליכה היא איטית, את כאן הייתה הליכה מהירה. כתועפות, מלשון תעופה, כתועפות ראם לו. כלומר, מכל מקום הוא רץ מאוד על ידי פסיעותיו הגסות. אז אם כן, הראם מצד אחד הוא איטי, שורה שלישית בשורה שלישית, בעמודה השמאלית. בחלק השמאלי, בעמודה הימנית של החלק השמאלי. בכל מקום הוא רץ מאוד על ידי פסיעותיו הגסות. כן, אף על גב שדוד הלך בדרך הטבע, בצבא הגיבורים, כמעט כמעט לאט לאט, שלב שלב, פסיעות גסות. מכל מקום הלך פסיעות גסות מאוד. הלך פסיעות מהירות. עד אשר יאכל צריו, יאכל גויים צריו. כלומר, זה, עוד פעם, אל מוציאו ממצרים, כתועפות ראם לו. הלאה. יאכל גויים צריו, כלומר, יאכל גויים שהם צריו. דוד המלך לא יצא למלחמה נגד כל הגויים, יצא למלחמה רק נגד הגויים שהם צריו. ולא כל אומות העולם. ולא כמו שכתוב להלן בנבואה למלך המשיח, וקרקר כל בני שת. ויבואר שם שהוא מקרקר את כולם. כלומר, עושה סדר עולמי. נלחם גם מול מי שהוא לא מצר לו. דוד המלך לא, רק יאכל גויים צריו. אבל בימי דוד אכל רק גויים שהם צריו. עכשיו הגענו לעניין שלנו. ועצמותיהם יגרם. אם הגענו לפה נקרא שוב את הדברים. הנה בשאול המלך כתיב אל כל אשר לפני הרשיע, וגבי דוד המלך כתיב אל דוד לכל אחר מספיק. ובשניהם הכוונה שהצליחו במלחמתם. אבל הנפקמינה שביניהם שש מתגבר במלחמה ואינו כובש את שכנגדו תחתיו. ורק מפיל ומחליש אותם. נמצא אינו מצליח את אומתו, אלא מרשיע את שכנגדו. ויש מתגבר וכובש תחתיו, וזהו הצלחת האומה. וזה הנפקמינה בין שאול לדוד. שאול היה רק מחליש ומרשיע את שכנגדו, ודוד לעומתו, ודוד היה כובש ומעמיד נציבים שלו באדום, במואב וכל האומות שכבש. וזהו מה שראה בלעם, השלב הבא. ועצמותיהם יגרם. מה זאת אומרת? עצמותיהם, אומר הנציב, היינו חיזוק של הגויים. עצמות זה החוזק של הגוף. עצם לשון עצמיות. אנחנו יודעים שכלילו עלינו כשהבשר נאכל בקבר, העצמות נשארות. אולי מתפזרות ומתפרקות. הם לא נשארות שלמות בדרך כלל, אבל העצם, היא נקראת עצם מלשון, זה עצמיות גוף האדם, זה השלד, כמה שקוראים. אז אם כן, מה זאת אומרת עצמותיהם יגרם? החוזק, השלד של אומות העולם, של הגויים, של יאכל גויים צריו, את החוזק של הגויים יגרם. מה זה יגרם? מלשון גורר שגררם אליו ותפלם לישראל. יאכל גויים צריו, ועצמותיהם יגרם את החוזק של אומות העולם, כלומר, את אותו המקום שהוא נלחם בו וניצח. את אותו המקום הוא תפל אותו אליו. שייך אותו אליו. העמיד שם שלטון. עצמותיהם, את החוזק, נקרא לו, הביטחוני, הכלכלי, גרר אליו. ואז ממילא, השלב הבא, וחיציו ימחץ, מה הפשט? חיציו של מי ימחץ? אומר הנציב, הפוך מה שחושבים. שנפקא מינה עוד בין שני הכיבושים, דה מרשיע את שקן נגדו, אינו מחלי שלו לשעה, עד שיתחזקו בעוד כמה שנים. ואם כן, ההכרח של אותו צבא שניצח במלחמה בפעם הזאת, ואם כן ההכרח להיות נשמר, מדוע? כי אנחנו מחכים לסבב הבא. נכון, אומרים מלחמה בקיץ, מחכים לסיבוב השני. זה נכון בעזה, נכון בלבנון, נכון בכל מקום. ואם כן ההכרח להיות נשמר, כמו שאמר הנביא לאחאב, בעת כבש את הרם בראשון הלך יתחזק, למה? כי אוטוטו יש מלחמה שנייה כמו שהיה. מה שאין כן מי שכובש תחתיו, מנצח את האויב, הוא מעמיד שם שלטון, ומברר באופן ברור וחד משמעי מבעל הבית, ומתנהג באותו מקום כבעל הבית, עם כל ההשלכות המעשיות. מה שאין כן מי שכובש תחתיו ומעמיד נציבים, הרי אינו מניח להם שיתגברו, כי ברגע שיש איזושהי פריצה ראשונה, מיד אתה משתיק את המרד. מיד אתה פותר, כי אתה נמצא שם. אתה לא משאיר שם איזה גיהינום של טרור. זה מעבדת טרור ענקית כזאת. לא רק עם טרור פיזי, אלא עם טרור מחשבתי, עם טרור נפשי. אתה מיד שובר את העסק על המקום. ולכן, הרי אינו מניח להם שיתגברו, ואין צריך להיזהר עוד. וזהו מה שראה בלעם על דוד וחיציו ימחץ. מה זאת אומרת? מי מוחץ את החיצים של מי? ישבר, דוד המלך ישבר את החיצים של עצמו. נגיד בתרגום של חדשות בעיתון. כותרת ראשית. אפשר לפזר את המינויים. אפשר לפזר את הסדיר. פעם דיברו, לפני כמה שנים, על זה שמקצצים את... את, את, את הסדק הסדיר ומקצים את שנות המילואים. מתי אפשר לעשות את זה? אפשר לעשות את זה כשאין לך, ובכל אשר לפני הרשיע. כשיש אמירה ברורה וביטוי מעשי ברור לאותה אמירה, אז אפשר באמת למחוץ את החיצים, את אותם הטנקים, את אותם המטוסים, אתה יכול לשים בגני שעשויים, שילדים ישחקו איתם, מתקנים חדשים בגני שעשויים. וחיציו ימחץ, תשבר את החיצים שנלחם בהם, שלא יהיה נצרך עוד למלחמה. וכך היה בסוף ימי דוד וכל ימי שלמה. רבותיי, אנחנו מבינים את ההפרש. מה זה? הוא בכל אשר יפני הרשיע? לפעמים חמלה של שאול, כמשל, על הגג, לא להשמיד את המלאק, אלא להשאיר לו מקום. למרות שניצחתי אותו בקרב, אבל לא ניצחתי אותו במלחמה. זה גורם לרשעות. כלפי חוץ, אתה נראה צדיק. הנה לא הרגת את האויב שלך. אז כל הכותרות של העיתונים זועקות, מפרגנות, כל הכבוד, איזה מוסר מלחמה. אבל זאת רשעות. למה? כי זה מה שיגרום למלחמות נוספות, וזה מה שיגרום לסבל יותר גדול של אנשים. כי אם היית פותר את העניין הזה בפעם אחת, אז העניין הזה היה נגמר. אז הפוך, דווקא היציאה למלחמה היא החסד. מתחבר לשור שעבר. ואם אתה יוצא למלחמה ועושה במלחמה מה שצריך לעשות, כמו הנהגתו של דוד המלך, אז המלחמה תיגמר בפעם אחת ולתמיד. נכון שבשלב הזה של המלחמה זה נראה אכזריות גדולה, שאתה לא רק מנצח, אלא מעמיד שלטון ויוצר שם סדרי חיים חדשים באותו מקום, כמו מדברים על ארץ ישראל, זאת הארץ שלנו בלבד, אז זה נראה בשלב הראשון אכזריות, וכולם יצעקו. זה המוסר, באמת. ואם אתה חד ושלום מתנהג הפוך, אתה כביכול מתנהג במוסריות, כביכול מתנהג באומניות, כביכול מנהל את המלחמה, כביכול, כאילו יש איזה מין מציאות של אי מלחמה, או אפילו שלום מדומה, אז במצב כזה, זה רשות. כי אתה גורם ליותר הרג ויותר סבל, ויותר בכל הרמות. זה היה ההבדל בין שאול לדוד. לכן כשהפסוק אומר, הוא בכל אשר יפנה ירשיע, איך יכול להיות? זאת הרשות. זה רשעות כלפי האויב ורשעות כלפי עצמך. זה רשעות כלפי העולם. חס ושלום להגיד, זה רשעות כלפי ריבונו של עולם. כמובן, שאול במדרגתו, אנחנו לא מדברים על שאול. ואנחנו, אם אנחנו אומרים שהתקופה שלנו היא תקופת משיח בן יוסף, מבחינת שאול, רחל, מה רחל לשעה, אף שאול לשעה, אף משכן שילו לשם, מה שאומרים חז"ל. לעומת זאת, לאה שיצא מן היהודה, דוד המלך, מה לאה לעולם? אף דוד המלך לעולם. אנחנו חיים בתקופה של המעבר, אם אפשר לומר, בין הנהגת שאול להנהגת דוד. זה המעבר. החשבון הזה הוא לא פשוט. איך אנחנו עוברים, אם אפשר לומר, אני אומר זה ככותרת, איך אנחנו עוברים מצבא הגנה לצבא התקפה? נכון שמבחינה מסוימת, האישיות של עם ישראל היא צבא הגנה, היא לא צבא התקפה. אנחנו לא מחפשים את ההרג ולא את הדם, ולא את המלחמות. ומידת האכזריות היא חיצונית לנו, היא הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, זה רק חיצוני, נכון. נכון, אבל מצד שני, כדי לגלות את הרחמים, את החסד האמיתי, כמו שלמדנו פעם שעברה במאמרי הראייה, הוא אחוז בעץ החסד והרחמים על ידי מידת אכזריותו. אז יכולה להופיע מידת אכזריות בשלב א', שהיא תהיה החסד הגמור בשלב ב'. ואם החסד יופיע בצורה לא נכונה כשצריכה להופיע אכזריות, זה יעורר את האכזריות. זה אולי ממקום אחר, הבנה אחרת קצת, שכל המרחם על האכזרים סופו להתאכזר על הרחמנים. זאת הייתה הנהגתו של שאול למדרגתו, אנחנו לא חושב שלא מתאים דופי בשאול. זאת הנהגתו של שאול, ואנחנו חיים בתקופת המעבר הזאת, בין הנהגת שאול להנהגת דוד, אבל דרך אגב לא סיימנו. שלב ראשון, סליחה שנייה, שלב ראשון, עצמותיהם יגרים. שלב שני, וחיציו ימחץ. שלב שלישי, קרא שכב כארי, אומר הנציב. מאז שכב במנוחה. מאז הוא שכב במנוחה. מי יעיז להרים את הראש? מי יעיז לצאת למלחמה שנית? נעשה פה סדר מדויק. סדר ברמה המחשבתית וסדר ברמה המעשית. מאז שכב במנוחה. ושוב לא מצא איש ידו להעיר מלחמה עליו. מה זה קרה שכב כארי? סוף סוף באמת הגיע השקט, ואף אחד בכלל לא מאיים איומי מלחמה. יותר מזה. רק רגע, לא סיום שנייה. וכלבים יהיה קימנו, לא רק שאותו אויב לא יוצא למלחמה ולא חושב לצאת למלחמה, אלא אפילו מאומה אחרת שלא כבש אותה, שרואים איך עם ישראל מנהיג את עצמו נכון, כהנהגתו של דוד, לא ירה עוד שיתגרו עמו. זה לא קשור רק לערבים המקיפים אותך עכשיו, זה קשור גם לערבים שלך לא חושבים להתקיף אותך. זה קשור גם אולי לאירופה, שלא חושב להתקיף אותך עדיין. עד כדי כך, אבל לא סיימנו. קרא שכב כארי וכלבים יקימנו. עד כדי כך, מברכך ברוך ואורך ארור, אומר נציב, מברכך ברוך, לא רק בפועל ללחום עם ישראל בתנופת חרב, אלא אפילו בדיבור ובכללה יראו, מלשון יראה, להתגרות עם ישראל. אפילו בתקשורת שלהם, בארצות שלהם, לא יעיזו חס ושלום לדבר מילה אחת שרה על ישראל. אפילו ברמת קריקטורה בעיתון. כלום. באשר ראו בחוש, אשר מברכך, ברוך. זה ההבדל בין הנהגתו של דוד להנהגתו של שאול. זה הסדר. אז יוצא שדווקא מי שמסוגל לגלות אכזריות בשלבים הנכונים, בצורות הנכונות, הוא מתנהג בחסד גמור. ודווקא זה שכביכול מתנהג בחסד, הוא אכזרי. כל אשר יפנה ירשיע. עכשיו בואו נקרא את הפסוקים, זה מדהים הפירוש הזה. אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו, יאכל גויים צרה ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ. קרא שכב כארי וכלבים יקימנו ואחריך ברוך ואחרו, ואחר אף בא להקל בלעם ויספוק את כפיו. ברור עכשיו. רצו כאן להעיר כמה הערות. בבקשה.
אתה יכול בבקשה לחזור על הפירוש של עצמותיהם יגרם?
עצמותיהם יגרם זה אומר שאת החוזק של הגויים אתה גורר אליך. מילים פשוטות של היום היינו אומרים, אתה מעמיד שלטון לאומי שלך. אחרי זה אתה יכול לפזר את המילואים. אחר כך אתה סוף סוף במנוחה. אני רוצה רגע אולי להגיד משפט שהוא קשה לי לומר אותו. אבל הוא נכון. מאז שעם ישראל חזר לארץ ישראל, הוא עסוק רוב הזמן, על זה ממשלות קמות ונופלות בדבר אחד, בנושא אחד. היחס שלנו לאויבים. על מה קמות ממשלות ונופלות? על דבר אחד. על שלום ומלחמה. זה הכל. יש מלחמה שתגיד, יש ממשלה שתיתן חזון לשלום. יש מלחמה שתיתן אסטרטגיית מלחמה. על זה. האם החברה הישראלית מאז הקמת המדינה, מאז חזון הציונות, 150 שנה, התפנתה פעם אחת, התפנתה באמת, בלב פנוי, בראש פנוי, בדעת צלולה, האם התפנינו פעם אחת לעסוק בשאלת המשמעות האמיתית של החיים שלנו פה כלפי עצמנו וכלפי העולם? מי אנחנו בכלל? מה אנחנו? איזה חברה אנחנו רוצים לנהל כאן? לא רק ברמה הביטחונית, או גם מתלווה לזה הרמה הכלכלית לפעמים. ברמה של החברה שאנחנו רוצים שתהיה כאן. מה האופי שלה? מה התכונה שלה? מה התרבות שבשבילה אנחנו רוצים לחיות כאן, שבשבילה חזרנו אחרי 2000 שנות גלות? אין לנו את הפנאי להתעסק עם זה. למה? כי כל הזמן אנחנו עסוקים בהישרדות ובמלחמה. לא שחס ושלום, אני מתכוון למישהו או למשהו רק על התקופה. זה לא רשעות הדבר הזה? שחברה שלמה, עם שלם שאמור להיות מתקן עולם, עסוק 100 שנה, במה? ברק לא ליפול לתאום, אבל הוא עדיין לא בונה כלום. אנחנו בונים הרבה ברוך השם, אבל יחסית. הכל כמובן מהלך אלוקי, פנימי, ודאי. אבל אנחנו עדיין לא בונים את הכן. אנחנו כל הזמן מתמודדים עם הלא. בוא נבנה חברה צודקת. אז כל הזמן מנסים ללכת ככה על התפר. כשיש איזה מין רעיון כזה ותוכנית כזאת לקצץ את תקציב הביטחון כדי להשקיע קצת בחברה וכלכלה, פתאום נופלת עלינו מלחמה. היי, שכחת, איפה אתה נמצא? אתם מחזירים עכשיו את כל התקציבים. על חשבון דבר אחר. הכל כמובן בהנהגתו האלוקית של ריבונו של עולם, הנהגה מופלאה, אנחנו לא מדברים עכשיו על הסיבות וכל התהליכים. יש הרבה הרבה מה לברר כאן, למה זה ככה, מה המשמעויות, איך אנחנו צריכים להגיב. אבל אנחנו רוצים לדעת רק, ללמוד רק נקודה אחת, בהקשר שלנו. ההבדל העקרוני בין ההנהגה של דוד להנהגה של שאול, שאנחנו נמצאים, אפשר לומר, באיזשהו שלב מעבר, נגיד, בין הנהגת שאול להנהגת דוד, זה לא ביום אחד, אולי גם לא ב-20 שנה. זה תהליך שאנחנו רוצים לעבור אותו. וההנהגה הזו, ההנהגה הזאת יש לה משמעויות רחבות מאוד על כל הופעת החיים שלנו בארץ ישראל. שאנחנו כל הזמן עסוקים בלהפיל את האויב, זה כמו, זה מזכיר לי קצת ככה, אחרי מלון פארק בנתניה, השם מקום דמם של כל הנרצחים, אז יצאנו לפעולה בישע, זה נכון, ביהודה ושומרון בדרך כלל. ומדי פעם יש ככה איזה פעולה בעזה, נקודתית, פינצטה. נכנסים, מפילים איזה 3 מחבלים, חוזרים. נכנסים, מפילים 10 מחבלים, חוזרים. מפילים, עושים איזשהו סדר באיזה מעבדת נפץ, באיזה מנהרה של, 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 של טרור, וחוזרים. לא שזה לא חשוב, זה חשוב מאוד. אבל זאת לא השיטה. רגע, ומה אתה אומר? מה עם כל העולם? מה, אתה לא מבין שיש דעת קהל? אנחנו מבינים שיש דעת קהל. פעם אחת אנחנו נפתור את העניין הזה לתמיד, כמו שהירדנים עשו בספטמר השחור למניינם, שנת 70.
גם הסורים.
וגם הסורים ידעו לעשות את זה מצוין. אני הייתי חייל באינטיפאדה הראשונה למניין, האינטיפאדה הראשונה כפי שקוראים לזה. הייתי חייל סדיר. אז לפני 20 שנה, יותר כבר. והקפיץ אותנו, אני זוכר, היינו באימון, הקפיץ אותנו לג'באליה בעזה. אז עוד לא היה פקודות פתיחה באש, לא היה כלום. אף אחד לא ידע כלום. היינו תוך שעתיים יכולים לסיים את הסיפור. כמובן, יש כאן מאבקים יותר עמוקים, זה לא בכוח לפתור את הבעיה, יש כאן מאבק תרבותי, מאבק ערכי, מאבק דתי. ברור, לא שכחנו את מלחמת ישראל ועמלק.
יש הרבה לפי נפש, הם תשתשים את כולנו.
אבל כולנו, עוד פעם, כולנו, אנחנו לא מחלקים, אנחנו והם. אנחנו צריכים להבין באיזה תקופה אנחנו חיים. אנחנו חיים בתקופה של הנהגת שאול, שהיא כבר שואפת להנהגת דוד. והנהגת שאול הזאת, יש לה הרבה יתרונות, ברוך השם, בגלות לא היה לנו הנהגה כזאת, ברוך השם, זכינו. אבל מלכות שאול לשעה, והמלכות הזאת לשעה, יש לה הרבה השלכות. בבקשה.
השאלה מאיפה זה? הפחד שלנו מעצמנו, או שזה פשוט מנהיגים או נכונים?
לא, לא, זה נושא, לכן אמרתי.
יש לנו דבר כזה שאנחנו מגיעים עד בהירות, נעצרים. מגיעים לכמו שלקחת את כל מצרים, יכולים לקחת במלחמה אחת.
אתה רוצה לשמוע תשובה באמת?
כמו שאמרת.
אתה רוצה לשמוע תשובה באמת?
זה יכול להסתגל.
אתה רוצה לשמוע תשובה באמת? אבל לכולנו קל לקחת את הבוץ ולזרוק על הפנים של מי שאחראי.
לא, לא שואלים עליך.
מאיפה זה נובע? כי אין תורה! כי לא חוזרים בתשובה! מה זה מאיפה זה נובע? מפה זה נובע! אם כולנו היינו חיים תורה, לומדים תורה, חיים תורה, חוזרים בתשובה באמת! אז עם ישראל לא יודע מי הוא! למה אנחנו מפחדים להגיד את המילים האלה? זאת הסיבה! הסיבה זה לא ראש ממשלה או מפכ"ל משטרה או רמטכ"ל. הסיבה זה שאין חזרה בתשובה! על פי תורת ארץ ישראל. זאת הסיבה האמיתית. כל הכיסויים האלה זה שטויות.
זאת הסימה האמיתית. תביא לי מסך. זאת הסימה האמיתית, הרי אנחנו יודעים את זה. הרב כותב באחד המקומות באורות, אמרנו הרבה פעמים, שהסיבה שתעכב את הגאולה יותר מכל, זה שהציונות לא קורית בשם שמיים. אני רוצה לקרוא לך משפט אחד. למה אנחנו מפחדים להגיד את המשפט הזה? לכן קמתי. זאת האמת. עד שאנחנו כולנו, כולנו צריכים לחזור לתשובה. באמת, להיות בעלי תשובה אמיתיים, לא כאילו. כולנו. לא לחשוב שבזה שאני קיים עוד כאן מצוות חזרתי בתשובה. עד שכל החברה הישראלית לא תהיה בעלת תשובה, אז אנחנו בבעיה. זאת האמת. וכל הצדדים האחים, בואו נחליף את המפכ"ל, בואו נחליף את הזה, תפסיק מה זה ילד קטן, אתה לא מבין שיש כאן תרבות, יש כאן הוויה, יש כאן תפיסת עולם, יש כאן אורח חיים. זה לא, וזה פינה פה, פינה שם. דיברנו על זה הרבה פעמים, שהמצב בהנהגה הוא מראה של החברה, ולא המצב של החברה הוא המראה של ההנהגה. זה בדיוק הפוך. זה מאוד קל לשבת מול הטלוויזיה ונחוק כפיים על אחד אחד נופלים, אחד אחד שני. מי הבא בתור, נכון? זה מה שכל אחד שואל. צריך קצת להתבגר, להתרומם קצת. אני רוצה לקרוא לך, ברשותך, משפט לך. פסקה מפורשת באורות, כדאי לזכור אותה, לשנן אותה, להפנים אותה בקרבנו, להעביר אותה לאחרים. הרב כאן מדבר על המצב של, אפשר לומר, של העיכוב שיותר מעכב את כל המהלך הציוני בארץ ישראל. יש לזה גם צדדים אחרים, אבל משפט אחד, עמוד קוף סמכי, ספר אורות עמוד קוף סמכי, זה בפרק זין, פסקה י' זין. אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית, תחיית של עם ישראל ככלל בארץ ישראל, אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. כל אדם פרטי צריך לחזור בתשובה באמת. אז אנחנו יכולים לדבר עד מחרתיים על תחייה לאומית כללית. אם כל פרט ופרט בעם ישראל לא יהיה משהו צריך להיות, אז התחייה הלאומית תתעכב. ועל כן, תחיית הנשמות, תחייה של כל נשמה ונשמה בפני עצמה, בתללי תחייה אמיתית של תשובה באמת, תשובה של תורת ארץ ישראל, ברוך שם אנחנו זוכרים לתורת הרב, הרי היא החלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. מה יעכב את התחייה הלאומית? היא תחיית הנשמות של כל פרט ופרט, באופן אישי. אז בואו לא נהיה מאלה שלוקחים את הבוס וזורקים אותו על אחרים, נהיה מאלה שאומרים אשמנו על עצמם. ומנסים לנסות, ומנסים כל אחד לפי כוחו לפתח במעגלים המשפחתיים, החברתיים, שעליהם הוא קשור. בסדר? כן, בעבר ובאמונה. כן, בבקשה.
אולי אחד שתקומם?
תקומם, אנחנו פה בשביל להתקומם, להתרומם.
יש דעות שאומרות על מה שהרב אמר, שבאמת בשעה אחת יכול לסיים הכל, והרבה אנשים נרגים על זה שלא בשעה אחת לא חוסים הכל, אבל... זאת השאלה בעצם, שהרבה אנשים גם ראית דתיים לאומיים שמתגייסים, מתגייסו ומתגייסים את הילדים שלהם, ועכשיו חושב פעמיים בעצם על השם הזה, על המלחמה האחרונה שקרה. שאנשים נהרגו, ששלחו אותם היום לתווך.
השאלה שאתה שואל היא שאלה לא קלה. שאלה לא קלה בכלל. אחד מהעקרונות שאנחנו מכירים ואנחנו לומדים כל הזמן, אחד מהעקרונות של תהליך הגאולה שלנו, שהגאולה שלנו היא כמעט כמעט. שהגאולה שלנו היא אור וחושך משמשים בערבוביה. שהגאולה שלנו היא משבריות בכל תחומי החיים. אנחנו יודעים את זה, המשנה מפורשת מסכת סוטה, גמרות מפורשות פרק חלק במקומות אחרים, מסכת סנהדרין וכו'. אנחנו מכירים את זה. כשאנחנו אומרים שהגאולה היא כמעט כמעט, וכמו שהאור מולו מופיע בת אחת, ככה תהליך... זה לא רק יפה, זה לא יפה לדרשה בבית מדרש. זה אומר שבכל המערכות זה יהיה ככה. אז במערכת החינוך זה יהיה ככה, במערכת המשפט זה יהיה ככה, וגם בצבא זה יהיה ככה. אז מה אתה מציע? לא להתגייס לצבא. מה אתה מציע? להקים צבא אחר? עושים, אנחנו משתדלים, אם אפשר לומר, משתדלים להכניס את הנהגת דוד להנהגת שאול בכל מערכות החיים. גם אדם כלפי עצמו, גם אדם כלפי משפחתו, וגם אדם כלפי עמו. כל אחד בחיפי היכולות שלו.
אני חושב שהדבר הזה פעם נאמר בכלל, נעת על קשר מפניך. זה התקופה.
כשאנחנו חיים בתקופה כזאת...
שזה הכרחי למענה.
אבל הפעם, לכן אמרתי, הנושא הזה הוא קשור להמון תחומים. למה זה הכרחי למהלך? למה זה מעט מעט? למה זה כמעט כמעט?
פותחים את הכלכלה ואת הכל, לאט לאט פותחים את זה. אנחנו לא מרגישים שזה מתפתח, אבל זה מה שקורה לנו.
יש הרבה סיבות, הרבה צדדים שהם נושאים ארוכים, דווקא עסקנו בזה קצת בבניין אמונה. יש הרבה זוויות שאנחנו צריכים להבין מה הסיבה שבגללם זה קורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מנהיג את הדברים, זה לא שכביכול עזב אלוקים את הארץ ושלו. אבל זה צריך להיות ברור. שואל עמי, הרב אמר שהעם צריך לשוב בתשובה. פרס תפקידו של אליהו נביא להחזיר את כולם בתשובה? מאיפה כבודו אמר את זה? וכך גם אמר אדמו"ר אחד שכאשר ביקשו ממנו להקים תנועת תשובה גדולה, אמר להם תשאירו את זה לאליהו נביא, בינתיים אנחנו נתחזק באהבת הזולת. טוב, כבודו של עמי, עם ישראל חי, אני לא יודע מאיפה אתה אומר את מה שאתה אומר. התפקיד שלנו זה לקדם את עם ישראל ואת העולם בכל נושא שאפשר לקדם אותו. אם זה ברמת דרך ארץ, כבוד הבריות, חזרה בתשובה, כמובן הכל באהבה ובאמונה והכל על פי תללי תחייה אמיתית של תורת ארץ ישראל. ברור. לכן אני לא יודע מאיפה אמרת שאליהו הנביא. אליהו הנביא כתוב יעשה סדר במשפחה, זה מה שכתוב. ישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, כי הרי המשנה בסוטה אומרת, אויבי איש אנשי ביתו. אבל צריך להבין גם מה שאמרנו עכשיו. אבל זה לא קשור לעניין. לכן נקודת ההנחה שבשאלה, מחילה מכבודו, היא לא נקודה. עוד שאלה מאלף. לאחר דבריך הנכוחים, נשאלת השאלה מדוע בציבור שלנו נושא שחזרה בתשובה כל כך שולי ולא נתפס כעיקר. בכל מיר הוא הראיה שזה נתפס כדבר מרכזי מאוד. אני מסכים שצריכים יותר להתעורר לזה, כי יש עוד כמה צדדים שצריך לעשות אותם בעם ישראל. נכון, אבל גם בנושא הזה צריך לעשות עבודה עצומה, כל אחד לפי כוחו. כמובן, זה גם עניין של ספונטניות, זה לא עניין של לעשות איזה סמינרון של 3 ימים וזה נפתור את העניין. יש כאן מהלך רוחני גדול שצריך לעשות אותו. מה? ודאי. סליחה?
מי שכתב זה
טועה
בגדול.
כולנו טועים בגדול.
הרב, זה כמו בחינה של שאול רודף את דוד עכשיו? רוצה להתנתק מהמלכות?
הנושא הזה הוא נושא רחב. שאול רודף את דוד, דוד המלך יכול להרוג את שאול, אבל דוד המלך לא הורג את שאול. נכון? בוא נוסיף עוד משפט מה שאתה אמרת. שאול רודף אחרי דוד, כי דוד מאוד מאיים עליו. זה משיחי מדי. זה לעולם מדי, מלכות דוד לעולם, לאה לעולם. זה יותר מדי כוללני, זה יותר מדי דתי, זה יותר מדי רוחני, זה יותר מדי עולמי. זה מפחיד. דוד המלך הוא אדם מפחיד. דוד מלך ישראל חווה קיים, זה מפחיד. אז שאול רודף אחרי דוד. דוד לא מוותר. דוד הובטח לו כבר. כששאול רודף אחריו, אחרי הניצחון על הפלישתים, דוד יודע שהוא יהיה מלך ישראל. כבר שמואל משך אותו למלך. הוא יודע שהוא יהיה המלך אחרי שאול. הוא יודע. גם שאול יודע את זה. ואפילו דוד נהיה חתנו של שאול כבר בשלב הזה. ולכן שאול רודף אחרי דוד, ודוד יודע שהוא המלך העתידי, וכשהוא מגיע למצב קריטי ודרסטי, שהוא מסוגל, חס ושלום, להרוג את משיח השם, את שאול, הוא לא עושה את זה. כי הוא אומר, איך אני יכול להרוג את משיח השם? בשלב הזה צריך עדיין את שאול. נכון שאנחנו עכשיו בשלב מעבר המקל משאול לדוד. אני לא המזכירה, אבל באופן כללי 150 שנה אנחנו בשלב המעבר הזה. כן? ולכן דוד המלך רק פוגע בשאול. עושה לו סימן שהוא היה שם. קורא את כנף מילו, זהו. קורא, סליחה, את כנף מילו. אבל הוא לא הורג את שאול. למרות דרך אגב שיש מי שאומר לדוד, יש לך אפשרות לחסל את החשבון קדימה. מה? דוד לא עושה את זה. כי דוד יודע שלמרות שההנהגה של שאול היא הנהגה נפלאה אבל מאוד מסובכת ומאוד מורכבת שגורמת נזקים, הוא יודע שכרגע זה השלב של הנהגת שאול, כשדוד המלך כבר מתחיל להקרין עליו את ההנהגה שלו. אז זה מאוד קל. עד עכשיו דיברתי במשלים, עכשיו אני משלים. זה מאוד קל לקחת את כל מה שקורה בארץ ב-150-100 שנים האחרונות, ודאי בשנים האחרונות, לקחת את כל זה ולזרוק לים ולהגיד בוא נשחט את שאול. עכשיו אנחנו נקים מלכות דוד. קוראים לזה בעברית השם הוא המלך. ברור שהשם הוא המלך? רק שכחת דבר אחד, שהמלך הוא כל כך גדול שיש לו כל מיני דרכים להתגלות גם אם זה לא לפי החשבון שלך. מאוד קל לברוח למילים השם הוא המלך. ודאי שהשם הוא המלך, מישהו חולק על זה שהשם הוא השם מלך, השם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם ועד.
אבל מלכות השם מתגלה דרכנו. ומתגלה דרכנו דרך כל הצדדים וכל הזוויות שהוא בחר להתגלות דרכנו, ויש לזה המון סיבות, כמו שאמרנו שלא נפתח את זה עכשיו. זה נושא אחר. אז מצד אחד שאול רודף אחרי דוד, מצד שני דוד לא מעז לפגוע בשאול. טוב, אני שמח שאתם מהוררים בהי. אני מקווה שלא מעורערים בעין. צריך לצאת עם השיעור הזה, מהנציב הזה, עם הרהורים, רבותיי. איך אנחנו מגיבים? לשבת מול הטלוויזיה ולקטר, כולם יודעים לעשות. לקרוא את הכותרת של העיתון ולהתייאש, זה לחוכמה. אנחנו צריכים לקחת את הדברים החיוביים מהנהגתו של שאול, לנפוח בה נשמת הנהגתו של דוד, לחבר את עץ יהודה ואת יוסף לאחד. כי הרי לעתיד לבוא, הדברים התחברו, מה לעתיד לבוא? אנחנו מחברים כל הזמן. והוא לעץ אחד. מאוד קל ליהודה לקחת את יוסף ולזרוק אותו לבור. שמה? כן, זה קשור גם לזה. למרות שכאן הדגש הוא קצת אחר. זה קשור גם לזה, נכון. לגמרי, זה המסקנה, זה התוצאה. נכון, זה התוצאה. מה? זה התוצאה. אנחנו צריכים להביא את עצמנו למצב כזה, שעם ישראל מגלה בעצמו את אחדות המידות, את אחדות מידות הבורא, חסד ואכזריות, בצורה כלפי האויב, הוא אומר, יופיע כאן החסד האמיתי בעולם.
זה
התוצאה. החיצה ממך זה התוצאה. אני אפילו הייתי אומר אולי בצורה קצת יותר קולית, חיצה ממך זה לא רק ברמה הצבאית. זה כמו שאמרנו מקודם, במקום שהמיקוד שלנו יהיה כלפי חוץ, המיקוד שלנו יהיה כלפי פנים. מדוע? כי יצרנו כבר את היחס אל החוץ בצורה נכונה. אני כל פעם אוהב להגיד בהקשר הזה דברים ששמענו מפי הרב של איתמר, רב נתן חי. היינו שם לפני כמה שנים בשבת, כבר לפני יותר מכמה שנים. אז היה אני חושב ככה בבעבוע של, 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 של הסכמי אוסלו, שככה הכל ביעבע ופיעפע, בימים לא קלים. ואז אני זוכר שהרב נתן אמר בערב שבת אחד, שם היינו בערב שבת, אז הוא אמר שהוויכוחים שיש היום, משפט ככה שתפס אותי, הוויכוחים שיש היום ברמה הפוליטית בין ימין לשמאל הם בכלל עוד לא הוויכוחים של תורה לא תורה. אנחנו עוד נגיע לוויכוחים של תורה מול לא תורה. כשנגיע לוויכוחים של תורה מול לא תורה ותנצח התורה, תנצח במחאות, אז אנחנו נגיע לוויכוחים בתוך התורה. על איזה תורה מדברים? מהי התורה? ואז הוא אמר, אנחנו עוד נגיע לימים כאלה שהוויכוח בחברה הישראלית יהיה על האותיות במשנה ברורה. למה המשנה ברורה התכוון?
מי אמר את זה?
רב נתן חי מאיתמר. אנחנו בכלל עוד לא הגענו לשם. אנחנו כאילו נמצאים בוויכוח פוליטי. אחרי זה התברר שהוויכוח הזה הוא ויכוח של תורה. אחר כך התברר שהוויכוח הזה הוא בתוך התורה עצמה. מה עוד מחכה לנו? איזה בירורים עוד מחכים לנו? תחשבו, בואו נצא רגע ציור ילדותי לרגע. שדרך אגב, לפי הרב ביגון זה עניין של כמה דקות. בעזרת השם. נגיד שכל המשרד עכשיו חוזר בתשובה. וכל אחד חוזר לפי כבר נתייחס לך רחמים, מכיל הרגע. וכל עם ישראל חוזר בתשובה, כל אחד לפי המסילה שלו והמסלול שלו. אוקיי, כל עם ישראל עומד עכשיו מול הכותל, מול הר הבית, צועק שמע ישראל, מראי בני המקדש. נו בסדר. איזה בירורים יתחילו בתוך עולם התורה? חסידים מול מתנגדים, חרדים מול ציונים. חסידים כאלה וחסידים אחרים. וואו, איזה בירורים עוד אנחנו הולכים לברר, ברוך השם, איזה בירורים, עוד איזה עבודה יש לנו. עוד איזה גודל של בירור, עוד איזה גודל של מלכות השם בכל פרט ופרט. יש עוד משימה כבדה. המשימה שעכשיו אנחנו ניצבים בה להביא ביטחון לארץ הזאת, ולהביא כלכלה בריאה וסגירת פערים חברתיים, זה ההתחלה של המבוא, של הפתיחה, של ההקדמה. עוד לא התחלנו בכלל.
זה שפע שאין לב לא יכול לקבל.
לאט לאט. אבל רחמים שואל כאן שאלה. סליחה על החוצפה, קודם כל אתה לא אומר, אין חוצפה, בתורה אנחנו צריכים לברך. מה החידוש בדברי כבודו מחטא צדת ועד היום? אנו מנסים ונכשלים, והרב הוא כותב אתך תורות התשובה, את הקושי העדין של התשובה, שאף אחד לא הגיע לתכליתה. כן, אבל למה לא מורידים עוד?
האם אין בהקרבה הנפשית של כל אחד מאיתנו על הארץ, מעין חזרה בתשובה? ודאי. לכן אמרתי שיש הרבה בחינות. צריך להבין דרך אגב, יש נקודה אחרת שלא נתעכב עליה אחר כך. למה החזרה בתשובה המיוחדת בדור הזה עוברת דרך הנקודה שנקראת ארץ ישראל? דווקא דרך הנקודה הזו. דרך המסירות של ההתיישבות בארץ והבנת ערכה של ארץ ישראל וכו'. ברור, זה מה שרמזתי מקודם. לכן, אין כאן שום חוצפה, יש כאן דברי אמת, מה שכתוב. לכן צריכים לעבוד בכל הרמות, ברמה המעשית, ברמה הרוחנית וכו'. טוב. כדאי לחזור על דברי הנציב האלה, דברים חשובים. כל כך.